Radio.
כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט. כל אצטדיון קזינו. כתבתו של אריאל גרייזס מתוך מוסף כלכליסט, נובמבר 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, רועי ברינה. ההימורים השתלטו על הספורט האמריקאי בחסות החוק. הצופים מהמרים כל הזמן, גם בזמן המשחק ועל כל דבר. האם המסירה תצליח, כמה עבירות יהיו ומה יהיה משך ההמנון? הניצחונות כבר פחות מעניינים, גם הקבוצות. הפוקוס עובר לסטטיסטיקות של שחקנים ספציפיים, ופרשני הספורט נאלצים לפרשן ליינים של הימורים במקום מהלכים של שחקנים. כשהכסף הגדול מכסה את הכל, מה נשאר מהספורט? הקריין נשמע נסער במיוחד. משחק הפוטבול הזה למעשה כבר הוכרע. האלופה טמפה ביי הובילה על פילדלפיה איגלס ב-14 נקודות. אלא שמהלך אחרון של פילדלפיה נתן הטאצ'דאון שצמצם את הפער ל-8 נקודות, ואחריו השחקנים בחרו ללכת על המרה של 2 נקודות במקום לבעוט לנקודה נוספת. אין הבדל אמיתי בין הפסד של 7 הפרש להפסד של 6, אבל כשפילדלפיה צמצמה את הפער ל-6, הקריין התרגש. לניצחון, לקבוצות ולאוהדים שלהן, הרגע הזה לא שינה דבר, אבל הוא היה משמעותי לצופים שהמרו על ההפרש. מבחינתם, הנקודה הזאת הייתה שווה כסף, והקריין ידע את זה. אם בעבר שידור של משחק כזה היה מת בדקות האחרונות, כשהמנצחת כבר ידועה, עכשיו הדרמה הייתה גדולה. הכל דרמות גדולות בעידן הנוכחי של הספורט האמריקאי, מאז שההימורים הפכו לחוקיים, כל נקודה משנה. לא לקבוצות או להמשך הליגה, אלא לאין ספור המאמרים ששמים כסף ממש תוך כדי המשחק. והם מאמרים לא רק על מי תהיה המנצחת או באיזה הפרש, הם מאמרים על סך הנקודות וסוגי המהלכים, על הביצועים של הקוורטרבק, החובט או הכדורסלן, באופן כללי, בכל מהלך ספציפי, על מספר העבירות שישרקו, וגם על סוגיות מוזרות ממש שלא קשורות בכלל לספורט, כמו כמה זמן תימשך שירת ההמנון. המשחק האינסופי הזה, שבו אנשים מנסים לנחש כל היבט של המשחק, מטלטל שלל ענפי ספורט. השידורים משתנים, מלאים פרשנויות הימורים ופרשנים שמהמרים, והמסך מוצף בסטטיסטיקות שנוגעות להם. התנהלות הליגות נראית אחרת. ובעיקר, החיבור של הקהל לכל משחק, לכל רגע במשחק, כל מהלך וכל נקודה, כבר לא עובר רק דרך העין, הראש והלב, הוא עובר דרך הכיס. וכשהאמריקאים מחוברים למשהו דרך הכיס, האמוציות מזנקות. השינוי, הפנטזי, סלל את הדרך. עכשיו אפשר לאמר על הכל. כדי להבין את עוצמת השינוי, צריך לחזור אחורה. הימורים הם חלק מה-DNA האמריקאי מראשיתו. אפילו מלחמת העצמאות שלהם מומנה בחלקה באמצעות הגרלות לוטו. והימורים בספורט קיימים כבר שנים, מראשית מרוצי הסוסים שם ב-1867, בהתאם, גם שערוריות הימורים תמיד היו. ב-1919, למשל, קבוצת הבייסבול השיקגו ווייט סאקס מכרה את סדרת האליפות לטובת המאמרים. אבל משנות ה-80 המחוקקים האמריקאים נלחמו בתופעה בנחישות, וב-1992 נחקק החוק לאיסור הימורים בספורט, שסילק אותם מרוב המדינות, חוץ מנבדה, אורגון, דלוור ומונטנה. ואז, במאי 2018, בית המשפט העליון ביטל את החוק הזה. במקום הימורים לא חוקיים במערכות פרוצות, עברנו לעידן של הימורים שהם מפוקחים בידי המדינה, כל אחת לפי החוק שלה שמסדיר את ההפעלה שלהם, את הרגולציה ואת המיסוי, שהוא, אלא מה, היה המוטיבציה העיקרית להתרת ההימורים. קליפורניה וניו יורק עוד בתהליכי אישור, אבל 30 מדינות כבר טיפלו בעניין, הגדירו את התקנים ובחרו את מפעילי ההימורים. אלה אגב מרוויחים בעיקר מהעמלה הקטנה, כמה אחוזים בלבד, שמשלמים על כל הימור. במילים אחרות, אין להם עניין שהמהמרים יפסידו בהכרח, אלא פשוט שיהמרו, והרבה. לשינוי החוקי, האמריקאים הגיעו בשלים, בחסות המסורת התרבותית ובעיקר בזכות דיילי פנטזי. משחקי פנטזי מתבססים על סטטיסטיקות נרחבות ומאפשרים הימור על שלל היבטים בענפי ספורט שונים. הם הומצאו כבר בשנות ה-80 בידי דן אוקרנט, שפשוט בנה עם החברים שלו קבוצות וירטואליות של שחקני בייסבול ממועדונים שונים, וכל אחד מהחברים צבר נקודות לקבוצה המומצאת שלו והתבסס על ההישגים של השחקנים שבה. גיקים של בייסבול, אלה שממילא נברו בתוצאות של כל המשחקים ובכל הסטטיסטיקות של השחקנים, התמסרו למשחק. ואז בא האינטרנט, שאפשר לא רק לעקוב אחרי המספרים בזמן אמת, אלא גם לשחק בקלות, והפנטזי גלש לענפים נוספים ובראשם הפוטבול, ולתרבויות ספורט ברחבי העולם, כולל חובבי הפרימייר ליג האנגלית וליגת העל הישראלית. מנהלי הליגות ורשתות השידור סמכו על ההתעניינות הגוברת של הצופים ושיתפו פעולה עם צמיחת הפנטזי, אבל בשלב הראשון זה לא היה עניין כלכלי משמעותי, וזה לא היה ממש על כסף, מקסימום התערבויות בין חברים. ואז, ב-2010, שתי חברות, DraftKings ו-FanDuel, הציעו ליגת פנטזי לא עונתית אלא יומית, שמופעלת בתשלום. זה עשה שלושה דברים. ראשית, שחקני הפנטזי שוחררו מהצורך להתחייב לעונה שלמה, למעקב דקדקני של חודשים, ויכלו לשחק קצת היום, אולי מחר לא, שוב עוד שבוע, מתי שבא להם. העולם נפתח בידי שחקנים מזדמנים. שנית, גם הדרמה נהייתה יומיומית. כל יום אתה בוחר את השחקנים שלך, עוקב אחרי התוצאות, מתלהב, מתאכזב. שלישית, זה בעצם ביסס התנהלות של הימורים. ההצלחה הייתה מסחררת. היא הפכה את שתי החברות האלה לענקיות ששוות מיליארדי דולרים רק מפנטזי, והן אלה שסללו את הדרך לשובם של הימורי הספורט החוקיים ונהפכו לסוכניות הימורים בעצמן. בפנטזי פתאום אנשים התחילו להמר ברמה יומית, אומר דוקטור יואב דובינסקי, מרצה לניהול ספורט בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטת אורגון. שתי החברות הללו למעשה אתגרו את מערכת המשפט בשאלה מה זה משחק ומה זה הימורים. הן היו חוקיות, אז לרשתות הספורט לא הייתה בעיה לשדר פרסומות שלהן, לפרשנים לא הייתה בעיה להתייחס להימורים השונים, וזה יחזיר את ההימורים למיינסטרים. יותר מכך, בשביל הצעירים היום, דור הזי, פנטזי זה פשוט דרך חיים. פריחת הפנטזי שינתה את הגישה של האמריקאים להימורים בספורט. ב-2010, רובם, 67%, התנגדו להתרת הימורים כאלה. ב-2014, רובם, 55%, כבר היו בעד, לפי סקרים שבדקו את הנושא. השינוי הזה, לצד הרצון של המדינות להרוויח ממיסים על רווחי הימורים, שלח את ניו ג'רזי לעתור נגד האיסור והוביל לביטול החוק. מאז, האמריקאים מהמרים כמעט על הכל. בפוטבול, למשל, אפשר להמר על המנצחת, על מספר הנקודות של כל קבוצה, כמה טאצ'דאונס ימסור כל קוורטרבק, כמה עיבודי כדור יהיו במשחק, ועוד ועוד. בסופרבול יש כ-100 הימורים אפשריים, כולל איזו קבוצה תזכה בהטלת המטבע בתחילת המשחק, מה ילבשו המופיעים במחצית, ומה יהיה צבע הנוזל שישפכו על המאמן המנצח בסוף המשחק. אם אפשר להמר על הכל, למה לא? מה הפלא שכמחצית מהאמריקאים מהמרים על הסופרבול? הכסף. כשמיליארדי דולרים מתגלגלים, כולם מצטרפים למשחק. המשמעות היא כמובן המון כסף שזורם בעסק. ברבעון הראשון של השנה, ההכנסה של הסוכנויות מהימורי ספורט הייתה 11 מיליארד דולר, וברבעון הבא היא טיפסה כבר ל-13.6 מיליארד, בשלישי הגיעה ל-14 מיליארד. המגמה ברורה. לפי הערכות, השנה תסתיים בהכנסות של יותר מ-44 מיליארד דולר, כשהימור הממוצע הוא יותר מ-100 דולר בשבוע לאדם. אבל מדי פעם מתפרסמים הסיפורים האלה על זה שהימר ב-15 דולר על נבחרות גולף וזכה ב-1,000,000.35 דולר, וגם על הימורים גבוהים יותר או זכיות גבוהות יותר. בניו ג'רזי מהמרים השקיעו באוקטובר האחרון יותר ממיליארד דולר. בארצות הברית כולה, השוק הפוטנציאלי מוערך ב-100 עד 240 מיליארד דולר בשנה. הכסף הזה זורם לא רק לסוכניות ההימורים, ולא רק למלונות שמתמחים בהימורים, אלה שבלס וגאס מפעילים אולמות מפוארים המוקדשים להימורי ספורט, אלא גם לרשתות השידור, שנהנות מאין ספור פרסומות של סוכניות ההימורים, ומרייטינג צומח של כל המאמרים המזדמנים. הסיקור של הספורט משתנה בהתאם. בתחילת 2018, כשהרשת שלנו התחילה לשדר, היו לנו 4 שעות ביממה של תוכן לייב. היום, אנחנו משדרים 21 שעות לייב ביום. אומר דייב טולי, הפרשן של VSIN, Vegas Stats and Information Network, רשת שמשדרת באינטרנט תוכן שקשור להימורים, ונקנתה במרץ בידי חברת הפנטסי דראפטקינג בכ-100 מיליון דולר. הטור שלי מתפרסם לא רק באתר של הרשת, אלא גם בניו יורק פוסט ובלוס אנג'לס טיימס. רשתות מקומיות ואחרות עושות סינדיקציה של השידורים שלנו, יש לזה צמא עצום. בעבר היה אסור בכלל לדבר על הימורים ברשתות השידור, היו רק רמיזות או מונחים מכובסים. גם כשהתחילו לדבר על הליין למשחק באולפנים, היה אסור להציג את לוגו הקבוצה או להשתמש בכינוי שלה, השתמשו רק בשם העיר. והליגות לא רצו בכלל שיקשרו אותן להימורים, מחשש לפגיעה פוטנציאלית באינטגריטי של המשחק. עכשיו, הכל גלוי. הרבה יותר מגלוי. NBC, למשל, חתמה בשנה שעברה על הסכם שיתוף פעולה עם חברת ההימורים PointsBet, ששווה 500 מיליון דולר, שימשך 5 שנים, ושבמסגרתו רשת הענק תקבל אחוזים בחברת ההימורים, וזו מצידה תקבל נוכחות בולטת בשידורי הספורט של NBC, ותספק לה את הסטטיסטיקות והנתונים שילוו את השידורים. לא רק התקשורת רוצה להרוויח מהימורים, ליגת ה-NBA עצמה ושלל קבוצות בה חתומות על הסכמים עם מגוון סוכנויות הימורים שמתבססים בעיקר על פרסום של הסוכנויות באולמות. זה קורה גם בבייסבול. השיקגו קאבס למשל חתמה על הסכם של 100 מיליון דולר עם דראפטקינג. קבוצות וליגות מעוניינות בשותפויות האלה מאותה סיבה שרשתות השידור מעוניינות בהן. הן מביאות לא רק כסף, אלא גם קהל. הליגות התחילו להבין איך הימורי ספורט משפיעים על הצפייה ועל האוהדים, מסביר טולי. פתאום אוהדים חייבים לצפות במשחק עד הסוף, כי העניין המשמעותי הוא לא רק מי ינצח, אלא גם באיזו תוצאה, ואם שחקן מסוים הגיע למספר הנקודות שהימרת עליו. פתאום תפיסה חסרת משמעות של הכדור בסוף משחק פוטבול נהפכת לקריטית מבחינתך. הרבה מאוד אנשים הימרו בעבר, אבל עכשיו זה הרבה יותר נוח, וגם אפשר להמר תוך כדי המשחק. הקהל, מושקע כלכלית, מעורב רגשית, מתמחה בסטטיסטיקה. השינוי הגדול ביותר שמחוללים ההימורים הוא בחיבור של הקהל לספורט. הוא מתרחש גם בגלל האפשרות להימורים קטנים, יומיים, על מה שרוצים, וגם בזכות אותה אפשרות להמר בזמן הצפייה. היא מאפשרת לצופה לגדר סיכונים ולתקן הימור מוקדם. הימרת על קבוצה אחת, היא משחקת גרוע, תוכל להמר על השנייה ולהרוויח בכל זאת, או לפחות לצמצם את ההפסד. ואם לא היית בעניין מראש, ה-Live Betting מאפשר לך לעלות על העגלה גם אם נפלת על המשחק במקרה אחרי שריקת הפתיחה. תוכל להמר על התוצאה, על סטטיסטיקות של שחקנים, על מהלכים ספציפיים, האם הבא יהיה מסירה או ריצה, האם הפיצ'ר יזרוק כדור מהיר או מסובב. למיקרו-בטינג אין גבול. ולכן ה-Live Betting תופס כיום, לפי הערכות, בין 60-70% מהענף. ההימורים נעשים במקרים רבים באתרים שמשדרים את המשחקים. נוח למאמרים, רווחי לאתרים. במקום לצפות במשחק בערוץ רגיל, אתה יכול לראות אותו ברשת ולהמר במקביל, כשהאתר גם נותן לך טיפים תוך כדי ואתה רואה את הליינים מתעדכנים, אומר משה דוידוביץ', סמנכ"ל בחברת אונליין גיימינג ושחקן פנטזי נלהב. וזה עסק של 24/7. השעה 10 בבוקר אין שום ספורט בטלוויזיה, אבל באוסטרליה משחקים עכשיו כדורגל. אז למה שלא ישדרו לך אותו בלייב, ותוכל לזרוק איזה $10 בפנים. במקביל, לצד פרשני ספורט מקצועיים, מסגשגים גם פרשני הימורים, שמלווים את השידורים ומסבירים מה הליינים הכי אטרקטיביים. וזה מכוון לא רק לצופים בבית, אלא גם לקהל במגרשים. בלא מעט אצטדיונים כבר נפתחו חדרי הימורים, ויש מי שצופים שבעתיד, ליד כל כיסא ביציע, ליד המקום המיועד לחוס השתייה, נראה גם מסך קטן שמאפשר הימורים מהירים. כל אלה הופכים את הקהל לחלק מהמשחק, והצופים כבר לא פסיביים. הם רואים הרבה יותר משחקים בהרבה יותר ענפים, נשארים עד הסוף, ערניים מתמיד. פתאום אכפת להם מאותו משחק כדורגל באוסטרליה ב-10 בבוקר. פתאום הם לא מעודדים רק את הקבוצה שלהם, אלא יש להם אינטרס שגם שחקן מסוים בקבוצה היריבה יצליח. הם מושקעים רגשית הרבה יותר מבעבר, ובהמון דרכים, וזה אף פעם לא נגמר. מהמרים לפני המשחק ובזמן המשחק, וכשהוא מסתיים כבר מוצאים אחד אחר. ספורט עולמי תפור על ההתמכרות לריגושים שבהימורים. אבל זה לא רק עניין של רגש מן הסתם. עכשיו כולם מסתכלים על המספרים. ובניגוד לראשוני הפנטזי, שנאלצו להיות סטטיסטיקאים חובבים, המאמרים כיום הם סטטיסטיקאים של קורסה, שנותנים לאלגוריתמים לעבוד בשבילם. זה מה שמציעה למשל חברת סיידליינס הישראלית, שמפעילה אפליקציה למאמרים. אנחנו מחוברים לכל מקור דאטה בעולם, אומר אור ליפשיץ, מנכ"ל וממייסדי החברה. בנינו תשתית שאוספת את המידע ואלגוריתמיקה שמחלצת ממנו תובנות ונותנת אותן למאמר. יש לנו כותבי תוכן משלנו שנותנים המלצות, ואנחנו מציגים בו את הכל, ויזואלית, באופן נוח מאוד, משהו שסוכנויות האימורים עוד לא הבינו את הצורך בו. גם בעבר ההפרדה בין אוהדי ספורט אמוציונליים לגיקים שוחרי מתמטיקה הייתה קצת מופרכת, אבל נראה שהאימורים מחקו אותה כליל. בסוף, החנונים והג'וקיז עושים את אותו הדבר. הבעיות, יותר מכורים והרבה פחות ספורט אמיתי. אלא שלשטף האימורים הזה יש גם לא מעט תופעות לוואי, ולא, לא מדובר בקינה על העולם שבו אהדנו קבוצה אחת והתמסרנו רק לה, או על שידורי טלוויזיה ענייניים ונקיים מאין ספור סטטיסטיקות הימורים שרצות על המסך. מדובר קודם כל בסוגיית ההתמכרות. היקף משחקי הספורט בכל רגע נתון הוא כאמור זרז משמעותי לעניין, וכך גם הטכנולוגיה שמאפשרת הימורים קלים, מהירים, מרובים, גם למי שלא עוקב אחרי הענף, מבין בספורט או מיומן בשליטה בהיקף ההימורים שלו. לאן זה ייקח את כל המאמרים החדשים? לפי מחקרים, כשני מיליון אמריקאים כבר מכורים להימורים. בענף כמובן טוענים שדווקא השכלולים מגדרים את הסיכונים. תמיד עדיף שוק מפוקח מאשר שוק שחור, אומר דוידוביץ'. כל העולם הולך למקום כזה. תראה את ישראל, שאין בה הימורים חוקיים, למעט הווינר שנותן יחסים גרועים, מה שגורם לרוב האנשים לשחק באתרים לא חוקיים, בלי רגולציה ובלי הגבלות סכומים. במדינות שבהם ההימורים חוקיים, מי שרוצה להמר ביותר מ-500 דולר בחודש, צריך להביא תלוש מזכורת, למשל. מפעילים יודעים לזהות מקרים שבהם סכומי ההימורים קופצים דרמטית ולחסום את המאמרים האלה. ובכלל, מחקרים מראים שפחות מ-3% מהאנשים מתמכרים לזה. הרוב משקיעים 200 דולר בחודש, בשביל הכיף שלהם. אבל באמריקה של היום, גם 200 או 500 דולר בחודש עלולים לטלטל חיים של בן אדם, או לפחות לגרום לו לבזבז לא מעט בשביל ריגוש קצר. שאלה אחרת היא מה זה יעשה לספורט. למשל, ההתמקדות בספורטאים יחידים. השחקן הרבה יותר חשוב מהקבוצה, אומר ליפשיץ. כבר לא מעט שנים מדברים על כך שאוהדים הרבה יותר מחוברים לשחקן מלקבוצה. הם עוברים אחרי לברון ג'יימס לכל קבוצה שבה הוא משחק, וזה קורה גם בגלל האימורים. יש מהמרים שלא צופים במשחק שלם, הם צופים רק בהיילייטס של שחקן ובודקים רק את תוצאות האימורים שלהם. הכוח הזה שניתן לשחקן אחד יכול להיות מסוכן. אם במקרה של השיקגו ווייט סאקס ב-1919 היה צריך לשחד 9 שחקנים כדי למכור סדרת גמר, כיום שחקן לא צריך לעשות יותר מדי כדי למכור את עצמו למאמרים. מספיק שיפספס זריקה או 2 והוא יכניס להם הרבה כסף. כשאפשר להמר אם חובט מסוים יחבוט בכדור הבא שלו, אם קוורטרבק יצליח במסירה הבאה, או מה יהיו אחוזי הקליעה של שחקן כדורסל, הפיתוי שניצב בפניהם גדול למדי. זה נכון במיוחד אצל שחקני מכללות, צעירים שלא מרוויחים כמו המקצוענים ועלולים להתפתות יותר בקלות. כמה נקי המשחק יישאר? ומתי השערוריה הראשונה תתפוצץ? ובכלל, מה זה יעשה לכל הענפים שמבוססים על השאלה איזו קבוצה טובה יותר? אם יותר חשוב לי ששחקן מסוים יקלע 20 נקודות מאשר שהקבוצה שלי תנצח, או שממש קריטי לי שקבוצה מסוימת תנצח בפער מסוים מאשר הניצחון עצמו, מה נשאר מאהבת הספורט שלי? ומה נותר מהרעיון הבסיסי של ספורט, כתחרות שבה הניצחון הוא הדבר היחיד שחשוב? האתגרים שמאחורי ההימורים. דווקא הטכנולוגיה לא עומדת בקצב. הקפיצה הדרמטית שעשתה תעשיית ההימורים בארצות הברית היא מקרה נדיר שבו תהליך גדול מתרחש לא בעקבות קפיצת דרך טכנולוגית או שינוי תרבותי דרמטי, אלא בעקבות מהלך רגולטורי נטו. התרבות הייתה בשלה לשינוי, אבל דווקא הטכנולוגיה פחות. עכשיו מפעילי ההימורים מנסים להדביק את הפער הזה. חברת סיידליינס הישראלית, למשל, פיתחה אפליקציה שמציגה למשתמש את אופציות ההימורים והסטטיסטיקות השונות בכלים גרפיים נוחים, וגם משתמשת בבינה מלאכותית כדי להמליץ על ליינים מועדפים. והיא לא היחידה. שימוש באלגוריתמים הוא מגמה רווחת בעולם הטכנולוגיה בכלל ובעולם הספורט-טק בכלל, כשהחברות מתמקדות בניתוח המידע באופן האופטימלי, כדי לספק למפעילי ההימורים כלים לקביעת הליין הטוב ביותר, וכדי לספק למהמרים ערך מוסף לשיפור הבחירות שלהם. את החישובים של האלגוריתמים האלה רואים כבר עתה בשידורים של חלק מהרשתות הגדולות, כשבמקביל יש גם מי שמתמקדים בפיתוח כלים טכנולוגיים לאיתור המהויות, השקעות חשודות וכדומה. מצד המהמרים יש עוד שני כיוונים להתפתחות טכנולוגית. האחד הוא תוכנות שלומדות לזהות ארביטראז', שגיאה של חברת ההימורים שפתחה ליין המבטיח רווח ודאי. השני הוא גרסת ההימורים לאלגו טריידינג, תוכנות שיזהו שינויים במשחק ומיד יאמרו בהתאם להם עוד לפני שהליין שמציעה הסוכנות יתעדכן. הסוכנויות מן הסתם מתעדכנות מהר מאוד, כך שיש כאן אתגר טכנולוגי ברור, והוא לא היחיד. כיום, סוכנויות ההימורים מאפשרות רק הימור של בני אדם עם תעודה מזהה, ובסכומים גבוהים גם דורשות הצגה של תלוש מזכורת, כך שפיתוח של כלי הימורים אוטונומיים יחייב עקיפה של ההגבלות הללו. אתגר אחר שמלווה את עבודת המאמרים היא מהירות השידור. משחקים שמשודרים באינטרנט מגיעים אל המאמר בפיגור יחסית גדול, של כמה שניות עד כמה דקות, מה שעלול לשלוח אותו להימור לא מעודכן, או על ליין שלא עודכן, וזה עלול להיות משמעותי. כך, סגסוג ההימורים בעצם מציב בפני חברות הטכנולוגיה לא מעט סוגיות סבוכות, אבל הן מכוונות כל הזמן לספק את הביקוש של שני הצדדים במרוץ החימוש הזה, המאמרים והסוכנויות. כל אצטדיון קזינו. כתבתו של אריאל גרייזס מתוך מוסף כלכליסט, נובמבר 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, רועי ברינה.